חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת איתנו הבוקר הזה, כמו כל יום ראשון בבוקר, אנחנו כאן בסדנה לזוגיות שנייה. בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב,
רחלה. תמיד
שמחה להתחיל את השבוע איתך.
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. כן, כל כך הרבה תובנות מהשיחות האלה, וכמו שאני תמיד מציינת, לאו דווקא בזוגיות שנייה. אז אנחנו התחלנו לדבר על בחירות טובות בפרק ב', איך לומדים לבחור נכון, ואיך הסיפור הפנימי שלנו משפיע על הבחירות שלנו בחיים.
וואו, אז באמת הסיפור הפנימי שלנו הוא משפיע על המציאות שלנו, שלך, שלי, של כולנו, הרבה יותר ממה שרובנו מודעות לכך בכלל. את מכירה את המשפט הזה, מחשבה יוצרת מציאות, מכירה את זה?
בהחלט.
כן, נכון? אז אני זוכרת אותי, תדעת, אחרי שקרמי במי הראשון נפטר, אני זוכרת שהמשפט הזה אפילו הכעיס אותי. כי אמרתי לתמי, מה זה אומרת? המחשבה שלי יצרה את המציאות הזויה שאני נמצאת בה? אז כמובן שלא, והכוונה היא שהמחשבה שלי היא על המציאות שהקדוש ברוך הוא יצר ושלח אליי, והמחשבה שלי על זה היא משפיעה על איך אני אחווה את המציאות הזאת, וכך על המציאות גם עצמה בסופו של דבר. אבל מה שחשוב להבין בהקשר הזה, שזו לא מחשבה בודדת על מציאות, המחשבה היא תמיד קשורה לאיזשהו סיפור פנימי שיש לכל אחת ואחת מאיתנו. ואני רוצה ככה בהקשר הזה לספר לך איזשהו סיפור. שהשבוע תצלה אליי אישה שהיא נסועה בפרקבה, תתעניינה בסדנה, אבל היא בעיקר רצתה שאני אעץ לה משהו שמאוד מאוד מציק לה, וככה שיקר שהיא מאוד קשה לה עם אחד הילדים של בעלה. ושהיא מרגישה שבעלה בכלל לא מבין אותה, והוא לא עומד לצידה, והיא מרגישה הכי לבד בעולם, וממש ככה, שיחה לא פשוטה. וקודם כל אנחנו פועדות את ואני מהסדנה הזאת, שהמצבים האלה קורים ויכולים לקרות הרבה בפרק ב', שקשה לנו עם אחד הילדים, של הצד השני או שלנו, אבל אני דווקא רציתי לשאול את השאלה אחרת שלקחת לכיוון אחר. וזה ממש משהו שכל אחד מהזינות יכולה עכשיו לעשות. תגידי, שאלתי אותה, את מכירה מאוד מקומות בחיים שלך? את התחושה הזאת שלא מבינים אותך ושאת מרגישה הכי לבד בעולם? אז בהתחלה היא ממש ממש תחלה, והיא אמרה לי, מה פתאום, זה בכלל לא קשור לתחושה שלי, זאת המציאות. אמרתי, נכון, זאת המציאות, אבל בכל זאת, חברי רגע, כן, את מכירה את זה? עד היא שתקה רגע, ובעוד שהיא שתקה, אני ככה חשבתי, רצו לי ככה בראש כל מיני מצבים שאני מכירה. ואני ככה שומעת את הסיפור הזה אין ספור פעמים. ויהיו ככה, יותר מתגובה אחת, מספר תגובות שנשים מתארו במילים אחרות, את כל אחת המילים שלה, תיקח אותה לחוויה אחרת, כן? שתגרום לה לפרש בעצם את המציאות בצורה מסוימת ולהגיב לה רגשית והתנהגותית אחרת. אז אחרי זה הייתה כנה ואמרה לי, האמת היא שהרגשתי ככה גם עם הגרוש שלי, היא אמרה. אבל זה בכלל סיפור אחר לגמרי. הוא ממש בן אדם אחר, אחר מבעלי עכשיו, זה 180 מעלות, אין מרעש בו בכלל. את קודם כל אני בטוחה שהיא לגמרי צודק, אני בטוחה שהיא רצתה והשתדלה ובחרה, בבעל שונה לגמרי, ובכל זאת, ברוב הפעמים, הסיפור הפנימי שלנו נשאר אותו דבר, ואני רוצה להסביר רגע למה אני מתכוונת. אנחנו חושבות שאנחנו בוחרות, אבל למעשה אנחנו בוחרות מתוך לא רק הרגלים ואוטומטים ואמונות, שאנחנו לרובם בכלל לא מודעות, אנחנו בעצם בוחרות מתוך איזושהי חוויה פנימית עמוקה שאנחנו משחזרות אותה. כי הסיפור שלנו נבנה מתוך תפיסות העולם שהתפתחו אצל כולנו כל אחת מיינקות, ושמתחזקו במהלך החיים, כל מיני אירועי חיים רגילים, תדעו מטראומות וגרדות ומצבי חיים יותר מאתגרים. וגרם לנו להסתכל כל אחת מאיתנו על החיים במשקפיים מסוימים, שדרכם אנחנו רואות את המציאות ומפרשות אותה ורואות ומגיבות אליה עד היום. אז אם אנחנו בחרנו, ככה הגענו לפרק ב', אבל לא החלפנו משקפיים, או לפחות לא ניקינו אותן טוב טוב כדי שנדע להבחין מתי זו כביכול במערכות המציאות ומתי זה אנחנו, הדברים בחוויה שלנו יחזרו על עצמם בחוויה.
זאת אומרת, אותה אישה שמספרת לך שהיא בתחושה שלא מבינים אותה, יכול להיות שבאמת הבעל השני מאוד מאוד אחר, אבל היא עדיין עם אותם המשקפיים של אף אחד לא מבין אותי. יכול להיות שהיא חוותה את זה בילדות, יכול להיות שהיא חוותה את זה במשפחה, אולי עם אחים, אחיות, עם הבעל הראשון, והנה גם עם הבעל השני, ויכול להיות שהבעל השני באמת הוא מאוד אחר, אבל היא עדיין עם אותם המשקפיים.
היא עדיין עם אותו סיפור, לגמרי.
עם אותו סיפור.
ולכן היא רואה גם ומרגישה את אותו דבר, כן, מולו. זאת חוויה חזקה שמשתחררת אצלה. עכשיו, כבר דיברנו על זה בעבר, ואולי גם נדבר, על שאנחנו בעצם רוצות בקשר החדש לרפא את המקום הזה. אנחנו לא רוצות להישאר ככה כל החיים, עם אותה חוויה, כן? הקשר הזוגי הוא בעצם, אני חושבת, הדבר שהכי יכול לרפא אותנו בסיפורים הפנימיים שלנו. אבל ברגע שאנחנו מבינות את הסיפור ולוקחות עליו אחריות, כל עוד אנחנו אומרות בחוץ, זה לא בסדר. בחוץ, הילדים שלו, הוא, את יודעת, לא מתנהג כמו שצריך, או בחרתי לא נכון בבן אדם, או משהו כזה, אנחנו בעצם מפספסות פה את השיעור הגדול שלנו, כן? ובעצם, כאילו, הבחירה, אם אני צריכה להגיד, הבחירה האמיתית, היכולת לבחור באמת, מתחיל במצב של לקחת אחריות. כאילו, הבנה באמת שהשינוי הזה הוא בתוך הקשר, והוא מתחיל בלקחת אחריות שלי, לא עליו, לא איפה שאני מזהה שהוא לא בסדר, וצריך לקחת אחריות על הסיפור שלו, אלא על הסיפור הפנימי שלי. ובכלל יציאה מדפוס של האשמה והאשמה וככה. ואני אתן לך דוגמה הכי הכי בסיסית, שבאמת, את נגיד, הרבה נשים מתמודדות ששבוע הראשון תמיד ומתחילים, אתה יודע, דיאטה, כן? ובאמת אישה שמתמודדת נגיד דיאטה, שקשה לה במקומות של אכילה רגשית. והיא רוצה לטפל באכילה הרגשית הזאת, וכל פעם כשיש לה איזו ירידה במצב רוח או באנרגיה, מתחשק לה משהו מתוק ליד הקפה, כן? ואצלה, וכמו אצל הרבה נשים, אחרי שזה אינטנטיבי הזה מתקשר עם ילדות, עם משהו מנחם. אבל היא מבינה שזה כבר לא משרת אותה. היא מבינה שהיא רוצה לבחור היום סיפור חדש ביחס לאכילה הזאת. תפריע לה במשור הבריאותי ואולי בעוד משורה. אבל הבחירה האמיתית שלה תהיה בתוך לקיחת אחריות, זה לא עוד תפריט של דיאטה, זה לא יעזור לה. כי ברגע האמת שבו האוטונה תרצה ככה להשתלט על המציאות שלה, כן? היא תהיה, הבחירה שלה תהיה לקחת אחריות והבנה אמיתית, בתוך חלק בוגר ומודע, של מה באמת באמת היא זקוקה לו, ומה מנהל אותה עכשיו, ומה באמת יעזור לה ויקדם אותה. כן, יכול להיות שבאותו רגע היא תגיד, באמת עכשיו אני צריכה לדבר, אני צריכה אוזן קשבת, אני צריכה לשתף חברה טובה, אני צריכה להחליף אווירה, לתת החוצה ככה, לשאוף אוויר, ולא דווקא את העוגת שוקולד הזאת שנשארה משבת. מה שאני רוצה להגיד, שהסיפור הפנימי הוא לא איזה משהו שאנחנו חייבות לחיות איתו כל החיים, ברגע שאנחנו מבינות, אנחנו משפיעות על החיים שלנו מתוך המחשבות שקשורות בסיפור הזה, אנחנו יכולות לעצור, קודם כל להכיר אותו. להכיר את הסיפור, כל, כל אחד תצליח לסיפור אחר, להכיר לסיפור אחר, כל אחד זה סיפור אחר, לכולנו יש סיפור. אבל הסיפור הזה ממשיך להשתחזר בעצם במציאות שלנו, עד לנקודה שבה אנחנו נוחות אחריות ואומרות, רגע, לא הוא השם ואני אשנה, אלא איפה אני יכולה לשנות.
וואו. זה בעצם לקיחת אחריות, במקום כל הזמן לחפש אשמים אחרים. זאת אומרת, אוקיי, איפה אני פה בתמונה? אני עכשיו לוקחת אחריות.
אבל איפה אני אשמה? ולא איפה אני אשמה, קצת, זה אותו כדור, התפוח אדמה לוהט, אני אומר תמיד. או שאני זורקת עליו, או שהוא זורק עליו, או שאני זורקת על עצמי. לא. לא אשמה. בואו נוציא את השחקן הזה, אשמה מהסיפור, כי באשמים אנחנו לא מתקדמים. אנחנו נשארים באותו מקום. מה שכן, איפה שכן מתקדמים, זה איפה אנחנו לוקחים אחריות. אני לא לוקחת אחריות בשבילו. הוא יכול לקחת אחריות עליו, על הילד שלו, ככה, אותה אישה למשל, אבל היא כן יכולה לקחת אחריות על המקומות האלה, להבין שאם היא נכנסת למצב שבה היא מרגישה מאוד מאוד לבד, זה לאו דווקא קשור, או לא רק קשור עכשיו, בבעל שלה. יש פה איזה משהו שמבקש בתוכה ריפוי, וברגע שהיא תלמד לעשות את זה ולתת לעצמה מענה באותו רגע, היא גם תבוא אחרת אליו, התקשורת שלה תשתנה מולו, הבקשה התזרה שלה תשתנה מולו, התפיסה שלה של המציאות תשתנה, וזה בעצם המחשבה שיוצרת את המציאות ששינתה, ותדעת, בהרף עין, כן, את המציאות עצמה.
מדהים, פשוט מדהים. אז הנה, יש לכם עבודה, את תמיד נותנת לנו שיעורי בית, את שמה לב.
אני תמיד עם שיעורי בית.
כן,
אני לא בודקת, אבל אני מקווה שאת
מה. כן, אנחנו סומכות על המאזינות והמאזינים שלנו, שהם אינטליגנטים ובוגרים ואחראים, והם יעשו שיעורי בית.
כן,
נכון. כן, וואו, מדהים, מדהים. מיכל כהן חי, את כמובן תמשיכי איתנו עם עוד כל מיני דילמות ואתגרים שעולים במערכת הזאת של זוגיות שנייה וזוגיות בכלל. תודה רבה, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת, יועצת, שבוע מבורך ובשורות טובות ובחירות טובות. תודה.
כל טוב.
תודה.